טוב, אנחנו מתחילים. אנחנו עסוקים בסוגיית זרע אדם וזרע בהמה, כדי להבין שבעצם שלושת הכוחות שמתאפקים במחננו, המתגלים דרך שלושת הסיעות, הם בעצם תולדה של שני, הייתי אומר, שני מרכזי כוח, זרע אדם, זרע בהמה, שזרע אדם הוא יותר ביטוי של הצד הקודשי בישראל, וזרע בהמה הוא ביטוי לצד החומרי שבישראל, בין הממד הלאומי, שזה הצד השני, לבין הממד הליברלי, האנושי, המשותף, שזה הממד השלישי. ואנחנו בעצם עצרנו בנקודה, שפעם קודם קצת הערכנו בה, שכדי שתיבנה שלמות צורה, כמו שהרב אומר, שלמות הצורה מוכחת להיברא, כדי שיברא באמת אחד שלם, אז אנחנו צריכים להפריד בין החלקים השונים של האחד הזה, כדי שכל אחד מהחלקים ייבנה בצורה מלאה, כי, אני מצטט שוב, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, מתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית, אורגנית גדולה מצד אחד, שאורך חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה, ולכן כשהגמרא מדייקת על פי הפסוק שמופיע בו פעמיים, מופיעה בו פעמיים המילה זרע, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, זרע אדם, סליחה, וזרע בהמה, מדייקת הגמרא שזה יהיה לחוד, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. ההגדרה של זרע בהמה, כמו שאני חוזר רגע לאחד, אותם הכוחות הבהמיים של האומה שצריכים להתחזק, שהם הכוחות הבהמיים ששייכים גם למידות היותר בהמיות, וגם למעשים היותר בהמיים. שזה כמו שהרב כותב כאן ביחס לספר אורות, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית. כלומר, נפשות בעלות אופי כזה, שהם אופי יותר מעשי, יותר פרקטי, במובן הלאומי, ובמובן הזה שהן יכולות גם להקים מדינה, לייבש ביצות, להקים יישובים, לבנות מדינה, לייצר צבא, לקיים יחסים בינלאומיים, פוליטיקה וכולי, על זה הדרך. כדי שזה יוכל להופיע, אז אנחנו צריכים באמת נפשות שזה מרכז הכובד של האישיות שלהם. ולכן באמת זה צריך להיות לחוד. לעומת זאת, תודה רבה, לעומת זאת הנפשות הרוחניות, זרע האדם, הם צריכים להיבנה, הם צריכים להיבנות. הן צריכות להופיע על ידי נפשות עדינות, רגישות, ענוותניות, אציליות, רוחניות וכו', שלכאורה גם פה צריכות להופיע מידות מסוג אחר לגמרי מאשר הנפש הבהמית, וגם מעשים אחרים לגמרי, הרבה יותר אציליים, הרבה יותר רוחניים, הרבה יותר עדינים וכו', על זה הדרך. וכמו שראינו עד לאן הגיע ההפרש הזה בין זרע אדם לזרע בהמה, באיגרת קמ"ו, כפי שהרב כתב לפני כ-100 שנה. בסדר? אני מציע, בואו נחזור שוב למקום מספר 1, שם זה בסיס היציאה, שבעצם מה שאנחנו עוד צריכים לעשות פה בצורה מסודרת, זה יותר להגדיר את הכוחות שהאומה נזקקת מנפש הבהמה שבישראל, מזרע בהמה, לכוחות שהאומה נזקקת להם מזרע האדם, מהמימד האלוקי שבאומה. בסדר? אבל בואו רק נתקדם קודם כל במקום מספר 1. אז אני חוזר שוב שורה שלישית, מילה אחרונה. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו מצד אחד, ומצד שני, ואנשים בעלי הנפשות האציליות מחיי הרוח ומעדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. זה הצד השני. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, כמו שראינו, לא טוב להיות האדם לבוד, לכן יעשה לו עזר כנגדו, לכן אם אנחנו רוצים אחד זוגי, צריך להפריד את הצד הנקבים והזכרי, כשכל אחד מהצדדים האנושיים ימצא את עצמו באופן מקסימלי, ואז אחרי שקיבלנו זכר מקסימלי ונקבה מקסימלית, אז עכשיו אפשר לחבר ולקבל באמת אדם מקסימלי, שכל בתוכו את שתי המקסימליות האלה, אם אפשר לומר. לכן דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו, אלו מתחברים יחד מצד אחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שזה מצד זרע בהמה, ומצד שני, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה, שזה מצד זרע אדם. עכשיו הרב מגדיר עוד פעם, כלומר כאן בפסקה אחת בספר אורות לא ראינו עדיין הגדרות מאוד ברורות של זרע בהמה. ראינו את ההגדרה במקום מספר 2 במאמרי ראייה. כאן הרב מגדיר שוב את הממד שנקרא זרע בהמה. אומר הרב, החיים האציליים העליונים, מבחינת זרע אדם, כשהם מלאים בכל יפת גבורתם, כלומר, כשמופיעה המדרגה של זרע האדם, שהיא קדושה ואצילות ועדינות ורוחניות וכו', אז החיים האציליים האלה, המדרגה העליונה הזאת, אינם ממסד עד התפחות שלהם, מלמטה עד למעלה או מלמעלה עד למטה, נעלים מחיי ההמון. אין שום שייכות לכאורה לחיים ההמוניים, שמה שמדריך את ההמון בחיים זה החושים והרגשות. כמו אומר הרב, שעיקר מעיינו של ההמון, שזה הממד הבהמי, זה זרע בהמה, הוא תיקון המעמד הכלכלי. תיקון המעמד הכלכלי נקרא לזה במילה אחת פרנסה. נקרא לזה במילה אחרת הישרדות. אז אם נשאל בעלי חיים, תגידו מה מעניין אתכם בחיים? תשובה? לחיות, הישרדות. בעלי חיים, להישאר עם בעלות על החיים. זהו. אנחנו רוצים להיות עם בעלים על החיים שלנו. שתהיה לנו בעלות על החיים. ולכן אנחנו רוצים לחיות. ולכן כל האמצעים קשרים. ולכן הדג הגדול לבלע את הדג הקטן. נמר יטרוף את החתול. זהו. החזק שורד, דרווין צודק. זה נכון אצל בעלי החיים. זה הזרע הבהמי שהוא חייב להופיע גם בעם ישראל כדי לבנות אומה, כדי לבנות מדינה, כדי לבנות ארץ, כדי לבנות שלטון, כדי להתנהל מול אומות העולם, כדי לנצח את אומות העולם וכו'. לכן חיי ההמון, עיקר מעיינו של ההמון, זאת החומריות הבשרית שבאה לידי ביטוי בממד הכלכלי. שעיקר מעיינו של ההמון הוא תיקון הממד הכלכלי. תגידו, אבל רגע, מצאנו אצל אנשים או אצל תפיסות עולם שלא שייכים לממד האלוהי, זרע האדם, מצאנו אצלם חוכמה, ספרות, דרמה, תיאטרון, מוזיקה. אם כן, אתה רואה שיש כישרונות כביכול רוחניים ולא רק איזה מין הישרדות כלכלית בזרע בהמה, אומר הרב, ואפילו החכם והסופר שבו, אפילו אותו ממד בזרע בהמה, בתפיסה של זרע בהמה, שהיא לא משתעבדת ומתמרכזת רק בהישרדות הכלכלית, אלא שייכת יותר לחוכמה ולספרות, לסוג של אידיאלים וערכים וכו'. ואפילו החכם והסופר שבו, סוף סוף המוני הוא, ארצי ומעשי. למה? בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם. כי החוכמה והספרות שלו היא מוגבלת בגבולות הגזרה של האדם, של החברה, של הזמן, של המקום, של העולם. היא לא מסוגלת, החוכמה והספרות הזאת, להפליג למחוזות שהם למעלה מהעולם שלנו. ולכן החכם והסופר, הוא ידע לנתח את המציאות לפי המציאות, הוא ידע לחזות את העתיד לפי המציאות, הוא יהיה מאוד ריאלי, מאוד הגיוני, מאוד פרקטי, מאוד מעשי. לעומת זרע האדם, שהוא ידבר על חוכמה וספרות, הוא ידבר על ממד אלוהי, נצחי, עליון, מופשט, הרבה מעבר לזמן, הרבה מעבר למקום, לא מוגבל ולא סופי. לכן אפילו הממד של הסופר והחכם, שבזרע בהמה, הוא זרע בהמה. למה? כי הוא לא מסוגל לצאת מגבולות הגזרה של ההקפה העולמית, מה שכאן הרב קורא לו. שסוף סוף, אפילו החכם והסופר, והסופר שבו, סוף סוף המוני הוא, ארצי ומעשי. הוא מאוד ארצי, הוא מאוד מעשי, הוא מאוד פרקטי ביחס למה? ארצי ומעשי בכל מעיינו, כל תפיסת עולמו, שאיפת חייו, ההבנות שלו, היכולות שלו, לחיי הזמן והעולם. זהו, הוא שבוי בעמד הזמן והמקום. הוא לא מסוגל לצאת מעבר לזמן, מעבר למקום. והקפה רוחנית עולמית, אבל כדי, האם הוא מסוגל יהיה לצאת ממד הזמן והמקום, לצאת אל איזשהם מחוזות אינסופיים, מוחלטים וכו', והקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו. אז הנה עוד הגדרה של זרע בהמה. עיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי, ואפילו החכם והסופר שבו סוף סוף המוני הוא. למה? כי הוא שייך לחברה, הוא שייך לזמן, הוא שייך למקום, הוא שייך לגבול. בסדר רבותיי? הלאה. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות, של אנשי הרוח העליונים, זרע האדם, שהם שייכים לא רק למה שקוראים היום אדמורי השמאל, כן, שזה הסופרים והחכמים, שהחנויות, חנויות הספרים מלאות בחלונות המלאים, בחלונות הרבה, בכל מיני ספרים שלהם, ולא צריך להזכיר שמות. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות, אותו ממד רוחני עליון, מאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קודשם. כלומר, מצד אחד אנחנו צריכים את הגבורה הגשמית כדי לקבל את הכוחות הבהמיים שתכף נתחיל לפרק אותם, מה אנחנו צריכים לקבל מהם, ומצד שני, גיבורי האצילות הם מאצילים את השפע הרוחני שאנחנו זקוקים לו. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות מאציל לגיבורי הגשמיות את עוד קודשם, על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. טוב, אולי עוד משפט אחד כדי שנבין עד לאן זה מגיע. לא המון, הגלות, היות והיינו בגלות, הגלות לא הייתה יכולה להוציא אלא פועל טיפוסים שלמים. כלומר, הגלות לא יכלה להוציא מתוכה אנשים שגם זרע בהמה וגם זרע האדם, הנה מושיקו, זה קצת עוזר לך, גם זרע האדם וגם זרע בהמה מופיעים אצלם בהרמוניה ובשיא הכוח, בשיא העוצמה. למה? מצד אחד, לא המון גיבור. כלומר, מצד אחד, הכוחות ההמוניים, הכוחות הבהמיים, הכוחות הטבעיים, הגופניים, הנפשיים והשכליים, לא יכלו לצאת אל הפועל. מדוע? כי הרובד הטבעי שלנו בגלות לא היה רובד נורמלי שלם, כי כל עם הוא בארצו, וכל עם הוא תחת שלטון עצמו, והוא לא תחת כפייה, והוא לא חי בהכרח, הוא לא מנותק ממקומו ולא מנותק משלטונו. וברגע שאנחנו היינו בגלות מנותקים מארצנו, מעמנו ומשלטוננו, אז מלא כוחות החיים לא יכלו לצאת אל הפועל. כי כשאתה לא במקום הנורמלי שלך, במצב הנורמלי שלך, אתה לא יכול להוציא את הכוחות שלך מהכוח אל הפועל. אז הגלות לא יכלה להוציא זרע בהמה. אלא כמו שראינו באיגרת קוף מבר, מה יוציאה? אנשים מפוחדים, מצומקים, עניים, שהפכו את זה אולי אפילו לאידיאל. כל כוחות החיים החומריים ידלדלו מאוד בגלות. ולכן הממד הגיבורי של ההמון, הממד הבהמי של זרע בהמה שבהמון, לא יכל לצאת אל הפועל בגלות. לא המון גיבור, כי הלא מכל עלי נידף מוכרח הוא להיות נרעד מצד אחד, כמו שראינו באיגרת קוף מבר. מצד שני, וגם היא לא הוציאה הגלות חכמים קדושים עליונים, ולא חכמים קדושים ברור מוזם. כלומר, מצד אחד הגלות לא הצליחה להוציא זרע בהמה, כי הכוחות הבהמיים של האומה היו חסרים מאוד בגלות. מצד שני, היא גם לא יכלה להוציא זרע אדם. למה? כי כשאנחנו בגלות, כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. הממד האלוהי יכול להופיע בתארתו ובשלמותו רק בארץ ישראל, ורק כשעם ישראל מנהל את עצמו בעצמו. אבל בגלות הסתלקה הנבואה, הסתלקה המציאות הנורמלית הרוחנית שלנו, ולכן אין לנו מצד אחד הלכות, זרע בהמה, ומצד שני אין לנו מקדש, זרע אדם. לכן הגלות לא הוציאה טיפוסים שלמים. אז בגלות קיבלנו, הייתי אומר, תוצאה של שתי זוויות חסרות. מצד אחד זרע בהמה חלש, ומצד שני זרע אדם חלש. ולכן אומר הרב, אני קורא שוב, ולא חכמים קדושים ברור מוזם, כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש. גם שרידי הקדושה שנשארו צפונים, גם שרידי הקדושה שנשארו, גם אותם שרידי קודש, שכמובן זרע האדם שנמצא בפנים, אבא שבבן, שתמיד הוא חי וקיים, סגולת ישראל, כנסת ישראל וכו', צפונים ניצוצי גבורתם, כלומר אותם העוצמות האלוהיות, זרע האדם וגם החומריות הבהמיות, היו צפונים בתוכם פנימה, כגחלים עוממות שעדיין לא השתלהבו ויצאו כמדורת אש גדולה. צפונים ניצוצי גבורתם מקרבם פנימה, כגחלים עוממות. המשפט הבא הוא לא כרגע להקשר שלנו, לשלב שלנו בשיעור, אבל אם הגענו לפה רק נקרא את זה. הטיפוס כעת כבר הקיץ הקץ, ביה שלישית הוא חלה. זה חטא שם, הוא חלה. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו. מה שנקרא ציונות חילונית. כלומר, הממד של זרע בהמה, שמצד אחד הוא בא לידי ביטוי בממד הלאומי ציונות חילונית, ומצד שני הוא רוצה לצרף אליו במידה כזאת או אחרת את הממד האנושי, שכל, מוסר, בחירה חופשית וכו'. אז הטיפוס הבהמי הולך ומתגלה לנגד עינינו. אסור לשכוח, רב כתב את זה לפני 100 שנה, כמובן. אז הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו, אבל הוא לא יוכל להופיע את שלמותו, אלא אם כן הוא יושלם מזרע האדם שייתן לו את מה שצריך, את מה שהוא צריך לספוג ממנו, תכף נראה. אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו, וקל וחומר לספוג רוח עדינותו הפנימית, ומגמת חיבורו להעמיד גואטן, כלומר קודם כל, לא יוכל לספוג את העדינות מעצמו, ובית, הוא לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו אם לא תהיה לו את העדינות הזאת. אז זרע בהמה מצד אחד אין לו זרע אדם, מצד שני הוא גם לא יהיה זרע בהמה, הוא לא יהיה לו זרע אדם. לכן קים על ידי זרע אדם, וזה נדרש, זה דורש לחבר את הכוחות, שהם קוראים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש, וכו' וכו'. אם כן, מה עכשיו שבעצם אליו הגענו? שאנחנו רוצים להוציא שלמות צורה, שלמות הצורה היא דווקא טיפוסים מלאים, טיפוסים מלאים חייבים להיות לחוד, כשזרע בהמה ייתן לאומה את הממדים הבהמיים, וזרע אדם ייתן לאומה את הממדים האדמיים, האלוקיים, ולאט לאט הכוחות יתאחדו. עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות בעצם בזמן הקרוב, נקווה יום יומיים שלושה, זה ללמוד כמה סוגיות, שבהם אנחנו נראה זוויות שונות שאנחנו נזקקים להוציא או לקבל מזרע בהמה, אל מול הזוויות האחרות שאנחנו נזקקים להוציא מזרע אדם. בסדר? זה בעצם הנושא שלנו כרגע. כלומר, איזה ממדים אנחנו אמורים לקבל מזרע בהמה, ואיזה ממדים מזרע אדם, ולאט לאט נראה איך הכוחות מתאחדים. כן. ברמת התודעה והבחירה, לא ברמת הסגולה.
ברמת התודעה והבחירה. וזרע אדם זה לבוא מצד...
המקור האלוהי. תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, הרמב"ן, עלו לארץ ישראל ממקום של זרע אדם, ועלייה ראשונה, שנייה, שלישית, רובם עלו מזרע בהמה.
אז יצא לך רב קצת בסופה של זה, אם אין מקום לזרע בהמה, ואני אגדיר את זה מה כמנה שאין מקום. זאת אומרת, כיום, לא בעלייה הראשונה.
כיום עוד לא הגענו. אנחנו לא לומדים עכשיו דברים שהם היו מאוד חריפים וחד משמעיים לפני כמאה שנה. מה היום? מתאחד. תכף נראה.
אבל היום שזה לא מתאחד, היום שיש דברים שהם לא נעשים מתוך מקור הבאים, יש לזה
מקום. מה זאת אומרת? אתה מכיר מפלגה בכנסת חוץ מערבים שאין להם איזה נציג דתי במפלגה?
זה לא מה שאני שואל.
זה רק מראה שזה לאט מתאחד. וכן האם אתה מכיר מפלגה דתית שאין לה נציג, טוב, לא נקרא לו חילוני, אבל טוב, הבנו, כן.
רמטכ"ל חילוני.
מה איתו?
מה המקום שלו כיום, בתקופה הזאת?
אתה כל הזמן מושך אותי לכיום, ואני אומר, בוא נעשה עכשיו 100 שנה.
שאלה
אנחנו נגיע. תגיד לי, עד היום לא ענית על השאלות?
אני כאן, זו שאלה שצצה לי.
אז היא תצה, אז תמתין בסבלנות. עד היום התייחסנו לשאלות האלה? לשאלות ששאלת, התייחסנו? כשאמרתי לך, עוד 3 שיעורים יתברר, זה קצת יתברר. אסמוך עלי קצת, עד היום לא החזפתי אותך נראה לי, יחסית. יש הרבה אכזבות, אבל בגדול. אנחנו עוד נגיע לשם, אל תדאג. בסדר? טוב. בואו נהיה ממוקדים בשלב הזה. בשלב הזה אנחנו מחפשים בעצם איזה כוחות אנחנו צריכים לקבל מזרע בהמה. ואיזה כוחות אנחנו צריכים לקבל מזרע אדם. כן.
האדם הפרטי עובר, נמצא בזרע בהמה או זרע אדם לצורך
חברה
החופשית שלו?
כן, אבל כמו שמושיקו כל הזמן חותר, שמצד האמת, בכל אדם ובכל חברה יש זרע אדם וזרע בהמה ביחד.
בכל זרע?
ברור. אלא מה? יכול להיות, כמובן, שבשלב הראשון יש מיקודים של זרע בהמה ויש מיקודים של זרע אדם. נגיד, כשאדם אוכל, זה זרע בהמה או זרע אדם? זרע בהמה, אבל אם הוא נובע ממקור אלוהי, אז זרע אדם אוכל דרך זרע בהמה. בסדר, אבל הרבה פעמים זרע בהמה הוא משתלט עליו. כשאדם לומד תורה, זה זרע אדם. רגע, אבל הרבה פעמים הוא יכול ללמוד תורה כי יש לו אינטרס. רגע, זה זרע בהמה בעצם. בסדר? אבל בואו, אני מצא, בואו נלך לפי הסדר, כדי שהדברים יתבררו. טוב. כן.
המוקד הפנימי הוא זה שחשוב,
המוקד החיצוני? חיצוני זה לא מוקד, חיצוני זה ביטוי.
אז מה? השורש.
השורש.
אז יכול להיות שיהיה בן אדם שהוא יתנהג כזרע בהמה?
השורש זה מה שקובע. השורש זה מה שקובע. כמובן, עוד פעם, אדם הולך לעבודה ממקור אלוהי, הוא מטאטא רחובות ממקור אלוהי, בסדר? בלי לזלזל במטאטא הרחובות כמובן. זה לא אומר שברגע שהוא מטאטא רחובות זה כאילו הוא לומד תורה.
אבל אני אגדור שאלה שאתה שבוע שעבר, ששאלנו מה זה בן אדם שיהיה חילוני,
אז אני עונה לך, אני
בן אדם דתי ממקור
אלוהי. אז אני עונה לך, עדיף שיהיה דתי ממקום אלוהי, זה עדיף.
אז אדם שנלחם...
אנחנו עוד נגיע לכל זה, עוד נגיע. עוד נגיע לכל זה, אני מבטיח לכם. נגיע, נגיע לזה. מבטיח לכם, זה המשך הדרך. טוב, בואו נתקדם. אני ברשותכם, היות והשאלה הזאת חוזרת על עצמה, בואו נתחיל דווקא במקור 5, למרות שרציתי להתחיל במקור 4, אבל במקור 5 זה יכול קצת יותר להסביר מה כל אחד מהכוחות שבאומה נותנים למכלול השלם. בסדר? אתם רואים דף 13? מקור 4, מקור 5, ובהמשך נגיע לשם. בואו נתחיל רגע במקור 5. הנפש של פושעי ישראל שבאי כבדה דמשיחה. קודם כל, צריך להגדיר. אני לא רוצה להשתמש, אני לא אוהב להשתמש במושגים האלה, אבל לא כל אדם הנקרא חילוני, הרב קוק יגדיר אותו, הגמרא תגדיר אותו, הלכה תגדיר אותו פושע ישראל. פושע ישראל זאת הגדרה חמורה. זה אדם שהוא, חד ושלום יודע את ריבונו ומורד בו. כלומר, אדם שהוא מזיד ממש, הוא רשע לתיאבון, הוא רשע להכיס, הוא מזיד להכיס. ובאותה התקופה שהרב כתב את הדברים, היו בישראל כל מיני אנשים, עם כל מיני תפיסות עולם, שהיו ממש אידיאליסטים חילוניים להבדיל כופרניים, ממש. בסדר? לכן מה שהרב מדבר כאן זה, זה פי כמה יותר חמור מאשר המצב היום. בסדר? אז פושע ישראל זה לא איזה אדם שלא שומר שבת. פושע ישראל זה אדם שהוא באידיאולוגיה לא שומר שבת. בסדר? יודע ריבונו ומורד בו, זה הגדרה חמורה מאוד. אז אני קורא, הנפש של פושע ישראל שבעקבתא דמשיחא. אותם שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. חלק א', חלק ב'. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שההרגשה העצמית והתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם, כמו מה שאין אצל אלה שרוח רואים אשר בתוכם מאחרת ליבם, עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המתמים גם את הגוף, המתמים את הגוף, ומונעים אור הרוח מלהתקן, וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. אמרנו כמה פעמים שכשאנחנו פוגשים את המילה נפש, צריך להסביר על מה מדובר. האם מדובר על מוסר, האם מדובר על רצון, האם מדובר על חיוניות החיים, האם מדובר על כוחות החיים הטבעיים, על מה מדובר. פה כשהרב מדבר על הנפש, הוא מדבר על הביטוי הטבעי של כוחות החיים החומריים. למשל, אם תשימו לב, אז כאן הרב משתמש במילה הרגשה. שמתם לב את זה? שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית. כלומר, יש לאדם איזשהו רגש טבעי. למשל, פה נזכיר שלושה או שניים לפחות. שניים מהרגשות הטבעיים בנפש האדם במצב שהוא נורמלי, כן, במצבו הנורמלי, זה שיש לו רגש לאומי כלפי עמו ורגש לאומי כלפי ארצו. בסדר? כל אחד מאיתנו, ניקח דוגמה קטנה, שגדל בעיר מסוימת במדינה, בארץ הזאת, אז הוא מרגיש שזה רגש מיוחד לעיר שבה הוא גדל. יכול להיות רגש חיובי, יכול להיות שלילי, אבל הוא לא אדיש לעיר הזאת. יש משהו שכשהוא מגיע לעיר הזאת עושה לו את זה. עושה לו טוב או עושה לו רע, אבל עושה לו משהו. בסדר? כלומר, ממד לאומי, במובן החיצוני שלו, בעם ישראל זה לא ככה. זה הרבה יותר עמוק מזה. אבל במובן החיצוני, קודם כל, לאומיות יש בה ממד של רגש. רגש לאומי. בעם ישראל זה שכל לאומי, אבל יש גם ביטוי של רגש לאומי. ולכן שני הרגשות, הייתי אומר, היותר בסיסיים ברמה הלאומית, זה השייכות הרגשית שלנו אל העם, עניי עירך קודמים, אנחנו מרגישים הרבה יותר קרבה אל אדם מישראל מאשר אל גוי, כך אמור להיות אם אנחנו נורמליים, ובית, אנחנו מרגישים רגש של קרבה לארץ הזאת מאשר לאיזשהו מקום אחר בעולם. בסדר? יפה. לזה הרב קורא כאן נפש. נפש הכוונה, הביטוי של כוחות החיים הטבעיים, שאחד מהם בא לידי ביטוי דרך ההרגשה ולא השכל והלמידה שיחסית חיצונית לאדם, אלא הרגש יותר הסובייקטיבי שלו, יותר הטבעי שלו, והרגש הזה בא לידי ביטוי בשייכות הלאומית שלו. בשייכות אל העם, בשייכות אל הארץ. לכן אומר הרב, ואסור לשכוח עוד פעם, מה מדובר פה? מדובר פה על אותה הציונות החילונית, שחלק לא קטן ממנהיגיה, העיוניים והמעשיים, היו אנשים שרצו חד ושלום, כלפי חוץ, למחוק שם אלוהים מגאולת ישראל. ולחזור הביתה, ועדיין אחרי השואה, כמו נאמר לפני השואה, לחזור הביתה ולהקים כביכול עם חדש, שאין לו קשר לאלוקי ישראל חד ושלום. אומר הרב, הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא, הממד הנפשי, הממד של כוחות החיים הטבעיים והביטויים של כוחות החיים הטבעיים האלה, מבחינת זרע בהמה, הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא, אותם שמתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה. ודרך אגב, בוא נאמר אולי עוד משהו, כאן הרב מדבר, היות בספר אורות, הרב מדבר על הממד הלאומי, אבל אם רגע נחזור לאורות התחייה ותחת, על הכוח השלישי, הממד הליברלי, אז הנפש של פושעי ישראל, אפשר לומר היום, בוודאי אנחנו חווים את זה בחוש, היא מחוברת לעניינים מוסריים כלל אנושיים. הדאגה לחלש, הדאגה למסכן, הדאגה לאומלל. לא משנה כרגע מי נמצא תחת הכותרת הזאת. זה יכול להיות יתומים, זה יכול להיות אלמנות, זה יכול להיות אגונות, זה יכול להיות משפחות חד-הוריות, זה יכול להיות עניים, לא משנה מי. בסדר? אז הנפש של פושעי ישראל היא יותר מחוברת, כאן מדובר על הממד הלאומי, אבל אפשר להוסיף גם הממד האנושי. כן? היא יותר מתוקנת, הנפש הזאת של זרע בהמה, שמופיע דרך זרע בהמה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל. שאצלם הרגש הטבעי אל הלאומיות, במובן של עם, ארץ, אפשר אולי להוסיף גם בממד שהזכרנו כרגע, הממד הכלל אנושי, אבל כרגע בוא נהיה ממוקדים במה שכתוב. היא יותר מתוקנת הנפש של פושעי ישראל, מצד, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שאין להם לשלמי אמוני ישראל, כלומר אותו זרע האדם ששייך יותר לקודש, לתורה, לימוד תורה, על קיום מצוות וכו', שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. אז מה שאנחנו נזקקים לקבל מזרע בהמה, זה את אותו כוח בהמי ששייך אל הנפש, ששייך אל חיוניות החיים, אל כוחות החיים הטבעיים, שבא לידי ביטוי למשל, בהקשר הזה כאן של הפסקה, של הרגש של הלאומיות הישראלית. לעומת זאת, אבל הרוח, אבל הממד האלוקי, התכנים, הערכים, האלוקיים, המוחלטים, אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר, יצא לראי השם ושומרי תורה ומצוות. הנה הרב חוזר, אף על פי שיצא אותם אלה שהרוח שם יותר מתוקנת, אף על פי שההרגשה העצמית, עוד פעם מילה הרגשה, שההרגשה העצמית, העצמית הכוונה הטבעית, האנושית, לא צריך ללמוד זה באוניברסיטה, זה רגש טבעי ופשוט. אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל, כלומר א' ההרגשה ביחס לענייני כלל ישראל, בבית המוכנות לפעול בפועל לענייני כלל ישראל, וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל, אינן עדיין אמיצות אצלם. כמו שאמרנו פעם, חזק זה חד פעמי, זה גופני, אומר המלבים. אמץ זה רב פעמי, זה האומץ הנפשי, חזק ואמץ. אם כן, כשאתה רואה משהו שהוא רק חזק אבל לא אמץ, זה מראה שלא נובע מעצמיות האישיות. זה משהו חיצוני, זה חד פעמי, זה זיקוק. אבל ברגע שאתה רואה דבר שהוא מתמיד, הוא אמץ, הוא רב פעמי, אתה מבין שזה מבטא שייכות עצמית יותר, שייכות פנימית יותר. אז אף על פי שהרוח מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שההרגשה העצמית וההתרות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם, כלומר אתה יכול לראות כל מיני הבזקים לאומיים כאלה, אבל זה לא מאוד חזק אצלם, זה לא מאוד עמוק אצלם, כן? דרך אגב, בוא ניקח היום, אפילו הציבור אני אקח חרדי, בסדר, היום, אתה רואה שמה ששייך לארץ ישראל, הם פחות שייכים לזה. זה לא, זה, כן, אני שמעתי פעם בשם הרב עובדיה, שמעתי, שהרב עובדיה אמר, שכשעומד איזה ממד עדתי שילד קטן בישראל לא ידע מה זה שמה ישראל, ואנחנו צריכים להקים בשבילו תלמוד תורה לעומת ההתיישבות בארץ ישראל, הוא אמר הרב עובדיה, אני מעדיף שמה ישראל לילד הקטן. אז אתה רואה את זה שהרבה פעמים שני הממדים האלה גם בדור שלנו עוד לא התאחדו עד הסוף, אנחנו בתהליך,
כל אחד לוקח לכיוון אחר, בסדר.
בסדר גמור, וזה לחוד, בסדר, שנייה, רגע, לא סיימנו. אף על פי שההרגשה העצמית וההתערות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם, כמו מה שאין אצל אלה שרוח הועים, רוח הועים זה רוח שקר, רוח חומרנות, רוח, לא תגיד תומה, חד ושלום. אלה שרוח הועים אשר בתוכה מאחרת ליבם. עד כדי, שימו לב, הרב לא עושה פה הנחות לאותו כיוון של זרע בהמה באומה. עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המתמים את הגוף, ומונים אור הרוח מלהתעכן, ומלך שהרוח הישראלית חסרה, זה גם פוגע בנפש. כלומר, כשהממד האלוקי חסר, זה פוגע גם בלאומיות. כשזרע האדם לא נמצא, זה פוגע גם בזרע בהמה, כי המקור הפנימי של זרע בהמה זה זרע האדם, ואם זרע בהמה מתכחש למקור שלו, אז גם הוא עצמו כזרע בהמה נפגע מזה, בלי שהוא מודע לזה, והוא לא מוכן לקבל את זה, אבל זה נכון. וממילא סובלת גם הנפש אצל אנשי הנפש, מפגמיהם, מהפגמים, כתוצאה מזה שזרע אדם לא נפח את נשמתו במובן החיובי בזרע בהמה. בסדר? אני קורא את זה שוב רגע בפעם אחת. הנפש של פושעי ישראל שבגלל דמשיחה, אותם שמתחברים באהבה לעיני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחילת האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. אבל הרוח לעומת זאת הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שההרגשה העצמית והתעוררות של כוח פעולה בעיני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם, כמו מה שאין אצל אלה שרוח רואים אשר בתוכם מאחרת ליבם, עד כדי להתקשר בדעות זרות ומעשים אותם את הגוף מונים מאור הרוח ונתקן, ומילא סובל גם הנפש מפגמיהם. בסדר? ברור. אולי עוד טיפה, נקרא עוד טיפה. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, יש הרבה ביטויים שקשורים למשיח, יש המלך המשיח, יש עקבת עד המשיחה, יש 2000 שנות משיח, יש חבלי משיח, יש כוח משיח, יש אורו של משיח. ביטויים במדרגות שונות, ביטויים שונים במדרגות שונות. כאן דובר על אורו של משיח, הכוונה, העמד הרוחני, אורו של משיח בעצם זה האור שיאחד את הכוחות, יאחד זרע בהמה עם זרע אדם. חבלי משיח, נכון? כן, זה כמו שהזכרנו שהחבל, יש בו שני צדדים וכל אחד רוצה למשוך לצד שלו, החבל הוא יאחד את הכוחות. אז התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה, דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוקים, שככל שנלמד יותר סודות התורה ופנימיות התורה, מה שאנחנו קוראים פה לימוד אמונה, ממילא יתברר, תתברר ההכרחיות של הקשר בין החלקים, המקור של החלקים, המגמה של השלם שמקיף וצריך לכלול בתוכו את כל החלקים. אין זרע בהמה לחוד מצד האמת, ואין זרע אדם לחוד מצד האמת. הם חייבים להתאחד. אחד ועוד אחד שווה אחד, אנחנו רוצים להגיע לאחד השלם, לאחד הגדול. בדרך אנחנו יודעים שצריך לעבור דרך האחד והאחד הזה כשכל אחד לחוד. אבל מה המגמה? ככל שנהיה, ונראה את זה עוד בהמשך, נהיה יותר שייכים לתלמוד רזי תורה, לגילוי פנימיות התורה, שהיא בעצם מגלה את האחד שבכל דבר, את השלם שבכל דבר, איך אין סתירה בין כל החלקים וכו', אז התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורותיה הראויות להיגלות, כי יש צורות של סודות התורה שלא ראויות להיגלות. למשל הרב הוא אמר על עצמו כידוע, אין דבר מדברה יש לנו מקור בכתבי הרי הקדוש, אם כן מה שאנחנו לומדים ברב זה קבלה, וזה קבלה בצורה שכלית, שגם הנפש הקטנה שלנו, השכל הקטן שלנו יכולים להכיל, ולא בסגנון דיבורי וכו' של חומת הקבלה ממש. אז מה שהתפשטות תלמוד רחזי תורה יעשו, הוא שיעשו ישראל אגודה אחת, ואז ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה על ידי שלמות הנפש של הפושעים הטובים. כלומר, אותה המציאות, אני חוזר רגע לקראת קוף מבב, אותם הפנים הצמוקות והנפש המפוחדת והעצבות והעניות, כל זה שהוא לצערנו הרב, כמו שראינו באיגרת, הטיפוס המצוי בין חניכי הישיבות של אותם ימים, כל זה יקבל את העוז שלו, את העוצמה שלו מזרע בהמה. אז הנפש, הממד הבהמי, הוא יתקן את ממד הרוח של אותם אלה שיש להם רוח אבל חסרים את הנפש, ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים. כן, יש פושעים שהם לא טובים חד ושלום, יש פושעים שאפשר לקחת מהם את הצדדים האלה, ביחס לענייני הכלל, כלל ישראל, ותקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית, ואם זה לאומי או אם זה כלל אנושי. ומצד שני, והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדולי אמונה, שיחשפו את אותו תוכן אלוקי פנימי מתוך אותה מדרגת הנפש עם כל הכוחות הבהמיים שלה, ויצקו לתוכה את התוכן האלוקי, בחינת רוח, בחינת זרע אדם. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול, והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. עכשיו שימו לב, עד לכאן דיברנו על נפש ורוח. עכשיו הרב עולה עוד קומה. מה עם נשמה? נפש, רוח, נשמה. נכון? אומר הרב, והצדיקים העליונים, מרי דנשמת, הצדיקים העליונים, אדוני הנשמה, שהם יודעים לאחד בתוכם את זרע בהמה ואת זרע האדם, הם יודעים לאחד את שני הצדדים של החבל, של חבלי משיח. הם מבינים עד כמה מצד אחד חשובה הנפש, ומצד שני עד כמה חשובה הרוח, והנשמה היא בעצם מאחדת את שניהם לפי היחס הנכון שביניהם. והצדיקים העליונים, מרי דנשמת, הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין לשמאל. כמובן כל זה קבלה. ואז, ותהיה השמחה גדולה מאוד. מה זה ימין, מה זה שמאל, יש הרבה מה לדבר, נגיד ממש בקיצור משפט אחד. על פי הספירות, צד ימין זה יותר מצד הבורא. צד שמאל זה יותר מצד הנבראים. צד ימין זה יותר האידיאל בתהרתו. צד שמאל זה יותר היכולת של המציאות להכיל את האידיאל הזה. בסדר? למשל, אני אקח דוגמה. צד ימין זה מידת החסד. חסד אלוהי. כמה כבר רוצה להשפיע חסד? אין סוף. בכמות, באיכות, ברציפות. אבל בעולם הזה אין לנו כלים לקבל חסד ברמות כאלה. חסד בלי סוף זה מבול, זה הורס את העולם. לכן בצד שמאל, בצד שמאל של מידת הגבורה. מידת הגבורה, מידת הצמצום, חסד גבורה תפארת. אם כן, מה הכלים שדרכם ובהם האורות של החסד יכולים להתקבל? יש גבול הכלים. אז אנחנו בעולם הזה שייכים לעולם של גבורה, שאמור לקבל את החסד לפי הכלים של הגבורה, כי גבר עלינו חסדו. אז החסד האלוהי יתקבל אצלנו בגבורה. נכון, אנחנו אומרים, מתי מזכירים? גבורות גשמים. אומר הרב אולטריה, למה הגשמים נקראים גבורה? שיורדים בגבורה. לא רק שיורדים בגבורה במובן הפשטני, שהם יורדים ברעש, בחוזק, בתוקף, אף על פי שגם זה נכון. אלה יורדים בגבורה שהקדוש ברוך הוא יודע איפה לעצור את הופעת השפע האלוהי. גבורת הצמצום. כי אחרת לא תהיה ברכה בגשם הזה, תהיה כלל אחת ושלום. אז כי גבר עלינו חסדו. החסד האלוהי הוא מתגלה דרך מידת הגבורה. צד ימין הוא צד החסד, האידיאל האלוקי הצרוף, יותר מצד הבורא. צד שמאל הוא הממד של המקבלים, הממד של בני אדם, ויותר מצד הנבראים. זה הכלים המוגבלים. לכן צד ימין הוא יותר שייך אל הרוח, וצד שמאל הוא יותר שייך אל הנפש. צד שמאל זה יותר הנברא, צד ימין זה יותר הבורא. הרוח זה האידיאל האלוהי, זה הבורא, זה צד ימין. וצד שמאל זה הנברא, זה הכלים, זה הלאומיות, זה הליברליות. צד ימין זה הקודש. הצד ימין זה שיותר שייך אל הקודש, צד שמאל זה שייך יותר אל הלאומיות והליברליות. אז מה אדוני הנשמה יעשו, אם נקרא לזה חסד, גבורה, תפארת, מה אנשי התפארת יעשו? אנשי התפארת יהיו הצינור המחבר בין צד ימין לצד שמאל, בין חסד לגבורה. החסד ייתן את חסדו והגבורה תיתן לגבורתה. החסד ייתן זרע אדם והגבורה תיתן זרע בהמה. החסד ייתן את הנפש, סליחה, את הרוח, והגבורה תיתן את הנפש. אני קורא, והצדיקים העליונים מרד נשמתה, אדוני הנשמה, הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין לשמאל. נכון, גם היום. השמאל, במובן הפוליטי, הוא יותר שייך אל איזשהו סוג של נבראים. אומנם השמאל הוא יותר הצד הליברלי ופחות הצד הלאומי, נכון? אבל לפחות בצד הזה זה נכון. שהאדם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ומצד שני ושפע אור הרוח מימין לשמאל, ותהיה השמחה גדולה מאוד. כהניך אל בשו צדק, וחסידיך ירננו. טוב, צריך להבין מה ההבדל מכהניך אל צדיקיך, אל חסידיך, סליחה, נעזוב את זה כרגע. אם כן, מה אנחנו מתחילים להבין? שאנחנו נזקקים לנפש של זרע בהמה, ואנחנו נזקקים לרוח של זרע אדם. טוב, עכשיו בואו נתקדם. איך יהיה סדר ההופעה של זרע בהמה וזרע אדם, של הנפש והרוח? חוזרים למקור 4. פסקה הזאת פסקה ידועה מאוד, פסקה ממהי. בורות התחייה, הפסקה שלמדנו עכשיו, פסקה ממגים, אל גם פסקאות עוקבות לממדלת נגיע בהמשך. בואו נתחיל בפסקה 4. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. שומעים? אי אפשר לעולם בלא רשעים. ציבור, צדיקים, מלונים, רשעים. אם כן, העולם לא יכול להיות מתוקן בלי רשעים. יש ביטויים שונים בחז"ל שרשעים מקיימים את העולם. שלולי הרשעים, אז אין קיום לעולם. כל מיני סגנונות בחז"ל. אז כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. אנחנו פה עוד פעם, אנחנו פה בפסקה שהיא מאחורי הקלעים של ההשגחה האלוקית. אנחנו צריכים להיות צדיקים, אבל אי אפשר לעולם בלא רשעים. יפה. בואו נקרא עוד טיפה וניכנס למשל ונגיע לנמשל. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס, שימו לב איזה הגדרה, רצון גס, בפסקה הקודמת נפש, עכשיו רצון גס. אם כן, נפש של פסקה מ' ג' מקבילה או שווה או זהה או דומה לרצון גס של מ' ה', שראותכם מ' ה'. כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשיפת החיים כולם של כל הבינונים והצדיקים. דרך אגב, הרב לא אומר התכנים של הרצון, עצם הרצון הגס. טוב, בואו נחזור למשל. האם מישהו יודע איך מכינים יין? הגאולה נמשלה ליין, עם ישראל נמשל לגפן וכו'. גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאיה וכו'. איך עושים יין? לוקחים יין, לוקחים ענבים, כן? למה מוחים? לא, למה? אם אתה רוצה עכשיו להכין יין בחבית, איך אתה עושה? למה? לא צריך. מה? אתה חייב לדרוך אותם? אולי, אתה ינן? אתה חייב לדרוך את הענבים? ואם לא תדרוך הם לא יצאו? רגע, רגע, תכף נגיע לערבוב, שנייה. ואם לא תדרוך אותם לא יצאו, לא יצא המצמים? אז זאת אומרת, גם אם אתה תכניס אותם לחבית, כן, לחבית המתאימה, עם האקלים המתאים וכו', כן, לאט לאט הענבים האלה יתחילו להתפרק. אני מסכים איתך שאם אתה תדרוך אותם, אז יהיה ונקרא זה פצעת את הענבים או סדקת את העיניו, אז לאט לאט יהיה למיץ יותר קל לצאת ולהישפך החוצה. זה ברור, אבל באופן פשוט, לוקחים ענבים, שמים אותם בחבית. אתה יכול לפצוע אותם קצת, אתה יכול לא לפצוע אותם בכלל, לאט לאט מתחיל תהליך. מה התהליך שמתחיל? לאט לאט, נו. כלומר, המיץ שנמצא בתוך הבשר של הענבים, מתחיל להישפך החוצה. יפה. המשפט שאמרתי הוא לא נכון, כי המיץ הזה הוא בעצם הבשר של הענבים עצמו. נכון? המיץ עצמו, המיץ הזה הוא נמצא בבשר של הענבים. כלומר, לאט, 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 המיץ הזה, הבשר של ענבים, הופך למיץ. יפה. עכשיו, אם אני אפתח, בואו נדלג רגע כמה שלבים. אם אני אפתח את החבית בשלב, נקרא לזה האמצעי של מה שקורה שם בפנים, מה אני אמצא? ציסה. כלומר, אני אפתח את החבית, אני אראה איזה מין תערובת, גועל נפש בריבוע ומסריח בריבוע, איזה מין תערובת כזאת, שמצד אחד יש שם איזה שאריות של, נקרא לזה, חלק מבשר הענבים, הגרעינים, הקליפה וכו'. ומצד שני אני רואה את הנוזל של המיץ, והכל ביחד באיזה ערבוביה באמת מגילה ומסריחה. יפה. ואז אם אני לא יודע איך מכינים יין, מה אני יכול, לאיזה מסקנה אני יכול להגיע? שמפה לא יצא כלום. ולכן אני אקח את כל המיץ שבתוך החבית, כולל הבשר, ויזרוק לזבל, וישים מחדש ענבים, ואחרי זה אני אפתח עוד פעם ויקרא אותו דבר. יפה. לאט לאט מה קורה אם אני לא, אם אני מבין את הליך יצירת היין, לאט לאט מה קורה? לאט לאט הבשר של הענבים הולך ונהפך להיות יותר ויותר מיץ, עד כדי כך שיצא ממנו, כולל מהקליפה, מהזגים וכו', יצא כל המיץ שיכול לצאת. לאט לאט השמרים, השמרים זה אותו הבשר של הענבים, שהוא בעצם פעם היה העיניו עצמו, ועכשיו הוא בעצם מוציא מתוכו את היין. לאט לאט אותם השאריות של השמרים, שאי אפשר כבר להוציא מהם יין יותר, הולכות ושוקות בתחתית החבית, עד שבסוף אני אקבל, בסוף התהליך אני אקבל יין צלול למעלה, ושאריות השמרים למטה. האם אני מדייק? לא קשור בכלל לסוכר. זה תהליך טבעי שקורה כדי לייצר ענבים. עזוב, אבל באופן עקרוני לא צריך סוכר בשביל זה. יופי. אומר הרב, כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, האם אפשר לייצר יין בלי שמרים? לא, למה? לא, תגיד משפט שאני אבין את זה. למה?
לא יוצא כלום.
למה? למה? כי זה היין. מצוין. מה זה אפשר ליין בלא שמרים? זה כמו שנגיד, אפשר לדף מקורות בלי דיו. מה זאת אומרת? דיו זה דף מקורות. השמרים, קרי הבשר של הענבים, זה גוף, היא גופה, זה היין עצמו. אם אין שמרים, אין יין. מי שחושב שאפשר להוציא יין בלי שמרים, הוא לא מבין בתהליך יצירת יין. אומר הרב, כשם שאפשר להגיע למיץ של הענבים, בלי הבשר של הענבים, כי הבשר של הענבים זה המיץ עצמו, עוד כמה דקות, כמה שעות, כמה ימים, כמה חודשים, כמה שנים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. מפתיע. כלומר, הרשעים הם בעצם השמרים שמתוכם יוצא היין, שהם כשמם כן הם, משמרים את היין. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, שימו לב, כך הרצון הגס של הרשעים. אם כן, מה זה השמרים? השמרים זה הרצון הגס של הרשעים. חבר'ה, בואו רגע נעצור שנייה בפסקה הזאת. בואו ננסה להגדיר במילים שלנו היום רצון גס. בבקשה. הכל פתוח, בכבוד. מה זה רצון גס? מה? בהמיות? הלאה. לא, אבל תן יותר כותרות אנושי. איך? כן, אז רצונות נמוכים, שפלים, שלילי, מה עוד? כשאני אומר על אדם שהוא אדם גס, בהמי, שתלטני, כוחני, דורך על אנשים, חסר מידות, אגואיסט, דבק במטרה, לא אכפת לו לדרוך על כולם כדי להרוויח את מה שהוא רוצה. נכון? כשאני אומר על דבר שהוא גס, הכוונה שהוא לא דק. הוא לא דק, הכוונה הוא לא מדקדק. הוא לא יודע להבחין, הוא לא יודע להבחין, הוא לא יודע עיקר תפל. הכל גס אצלו. נכון, אדם גס, הוא אומר מה שהוא חושב, הוא עושה מה שהוא רוצה, זורק על כולם, לא מעניין אותו כלום, העיקר שהוא מכוון מטרה, ישיג בסוף מה שהוא רוצה. נכון? זה כמו בהמה. זה בדיוק בהמה. זאב רוצה ארוחת צהריים, מוכוון מטרה, הוא רוצה להשיג בשר ואימה. הוא לא ישיג בשר, הוא מת. הוא הישרדות, הוא הישרדותי. הוא רוצה להישאר עם בעלות על החיים. בעל חיים אמרנו מקודם. זה בהמי. מה אנחנו, למה אנחנו נזקקים מזרע בהמה? למה הקדוש ברוך הוא בראת בגאולת ישראל, ובכלל בישראל זרע בהמה? כי כדי לגלות קדושה באומה, חייבים כוחות בהמיים. איך אפשר לייבש ביצות בלי מידות קשות של כוחנות, תקיפות, עקשנות, התמדה, אי מוכנות לוותר? איך אפשר להילחם מול אויב בלי כל הרצון הגס הזה? אין אפשרות. אדם רוחני, עדין, אציל, אין לו את התכונות האלה. אין לו את הכוחות האלה. הפוך, התכונות העדינות והצילות והכונות שלו, הן תכונות הפוכות מהתכונות הגסות האלה. הוא אדם דק. כן, הרבה פעמים, אפילו אנחנו אפשר לראות את זה על עצמנו, כשאדם יוצא מבית המדרש, מתוך העדינות הבית מדרשית, מתוך הרגישות הבית מדרשית, מתוך הענווה הבית מדרשית, מתוך המוכנות לוותר, אז הוא יוצא ונפגש עם החיים, ולצרינו הרב, הרבה פעמים מחוץ לחיים, הוא פוגש אנשים שרומסים כל דבר שעומד להם בדרך, ולא, לא, איך קוראים זה היום, לא סופרים אותך בכלל. והוא בא עם העדינות והרגישות והענווה, אל המציאות הדורסת והרומסת והאוכלת והשוטפת והשוצפת והקוצפת, ומה? מה? אוכלים אותה בלי מלח. נכון. כלומר, מה שאני רוצה רק להראות, שבעצם הנפשות הגסות האלה והנפשות הדקות האלה, אלה ממש שתי נפשות הופכות לגמרי. אז מצד אחד, העדינות והרקות והרוחניות והקדושה והצילות, היא נדרשת כדי לגלות את התכנים ואת הערכים האלוקיים. ומצד שני, הבהמיות והתוקפנות והשתלטנות והכוחנות והאכזריות והקנאות ומה עוד? והעקשנות וכו', הרצון הגס, היא נדרשת כדי להקים מדינה, כדי להקים חברה, כמו כל מדינה. כמו שרב כותב בהקדמה לשבת הארץ, קראנו את זה, שיותר ממה שהיחיד זקוק לשבת, האומה צריכה לשמיטה. ששת, הממד החומרי שבא לידי ביטוי בששת ימי המעשה אצל כל יחיד, הוא כלום לעומת הממד החומרי הנצרך כדי שחברה תקים מדינה. אז יותר ממה שהיחיד זקוק לשבת, האומה זקוקה לשמיטה. כי בשמיטה מתעדנים הכוחות המוסריים שנדרשו כדי להקים מדינה, כדי לבסס מדינה, כדי להתמודד מול מפריעים, מול מעכבים. לכן השמרים שמייצרים את היין, בלעדיהם אין יין. לכן מה אנחנו זקוקים לזרע בהמה לחוד? לרשעים או לרשעות במחאות לחוד. אנחנו זקוקים לקבל מהם את הנפש. א', זקוקים לקבל את כוחות החיים הטבעיים, למשל כמו שראינו בפסקה הקודמת, את הרגשות הלאומיים. ב', אנחנו זקוקים לקבל מהם את החוסר ויתור, את העקשנות, את המידות הקשות, כי כדי לייבש ביצה ולהקים יישוב חומה ומגדל ולהקים מדינה ולחם מול אויב וכו', אתה זקוק לתכונות של הם בחינת רצון גס, זרע בהמה. ובלי השמרים האלה, אין יין. בלי הרצון הגס של הרשעים, אין יין. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשאיפת החיים כולם. זה לא התוכן של החיים, הרצון הגס הזה. זה לא המהות של החיים. זה לא הערכים והאידיאלים של החיים. זה הכלים שבתוכם יוכלו האידיאלים והערכים להתגלות. ברור. עוד פעם. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס של הרשעים, ועוד פעם, אני רוצה שנבחין בזה. כאן הרב מדבר על רצון גס, הוא לא מדבר על התכנים של הרצון. הוא לא מדבר על הערכים של הרצון, הוא מדבר על עצם הרצון הגס הזה. כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשאיפת החיים כולם, של כל הבינוניים והצדיקים. של הבינוניים ובפרד הצדיקים, אין את אותו רצון גס. עד רבה, אם אלה הם רצון גס, הם לא צדיקים. אומר הרב, כשהשמרים מתמעטים, אבל ברגע שהשמרים מתמעטים, והיין עומד בלא שמר, אבל הוא יוצר ציור שהתהליך לא נגמר ואינו מוציא משם את השמרים, הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. מה קרה בגלות? בגלות, אומר הרב, התמעטו השמרים. כל הכוחות הבהמיים של האומה, במובן הלאומי, הכלל ישראלי, קרי, הקמת מדינה, כל הכוחות האלה לא יכלו לצאת אל הפועל. הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה. עד כדי כך שאיבדנו את הביטחון העצמי, איבדנו את היכולות המעשיות, כי בכל חס ושלום, הייתי אומר, השתעבדנו שיעבוד כזה שכבר אנחנו לא מאמינים בכלל בעצמנו, שאנחנו מסוגלים לקחת אחריות ולבנות ממד אלוקי בתוך מעטפת, בתוך כלים חומריים. אנחנו כבר לא מאמינים שבכלל אנחנו מסוגלים לעשות את זה. עוד פעם, כל זה לפני 100 שנה. הגלות דלדלה, שנייה רגע, הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה, ושמרנו נתמעטו הרבה מאוד, עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה. למה? בגלל הקדושה? לא, הקדושה בגלות קיימת, אומנם היא קדושה חסרה, כי היא קדושה חלקית, כמו שדיברנו. אבל הבעיה יותר חמורה בגלות, שיש סכנה לקיום החיים של האומה מחוסר תפיסת חיים מרובה, אין לנו תפיסת חיים עבה, מהו העבה הזה? האחוזה בבהמיות ובאדמה ושקיעת האחוז. כלומר, כל הממד החומרי, כל הממד הבהמי, כל הממד הטבעי, כל הממד, נקרא לו זרע בהמה, כל הממד הזה היה חסר מאיתנו. אומר הרב, תראו משפט מזעזע, הקיום בגולה ואם אין, רק עוד משפט אחד, ואם אין זרע בהמה, גם אין זרע אדם. אם אין כלים, אין אורות שיכולים להיכנס בכלים. הקיום בגולה הוא קיום רסוק, קיום מרוסק. תראו, אני לא מבין יותר מדי ב... לא יודע אם זה ביולוגיה, כימיה, נגיד. אבל אומרים שכשאדם אוכל תפוח, אז יש ויטמינים שמרוכזים בתפוח. אבל אם אני מרסק את התפוח לחתיכות, אפילו למיץ, אז הרבה מהויטמינים נעלמים, הלכו לאיבוד. אז התרכיז, התמצית של הכוח הטבעי, הבהמי, מבחינת זרע בהמה, התמצית הזאת הלכה לאיבוד בגלות, אנחנו היינו מרוסקים, כמו רסק שאיבד את הויטמינים שלו, את תמצית החיים שלו, את תמצית החיים של הפרי. הקיום בגולה הוא קיום רסוק, וזה הקיום המדולדל, שהוא חידלון יותר מההוויה, זעזע. היה אפשר לו להימשך איזה משך זמן גם בחוסר שמרים כפי ההכרח. כלומר, קדוש ברוך הוא בהשגחתו, ישיר הייתי אומר איזה מינימום של שמריות כזאת, כדי שנוכל להישמר ולא להיעבד לגמרי, להיעלם מן המציאות. אבל, עוד טיפה, לכל זמן, וכבר קשה לכוח, עם ישראל בגלות עבר את כל ההידלדלות, שהיא חידלון יותר מהוויה, הידלדלות של זרע בהמה, של הרצון הגס, של הרשעים וכו'. אבל הכל זמן וכבר קשה לכוח והקיום העצמי תובע את תפקידו, כלומר עם ישראל רוצה כבר לייצר יין, ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי, חזרה הביתה, הקמת מדינה, עם כל הכוחות החומרים שזה דורש, הוא מאורע מוכרח, עכשיו שימו לב את המשפט, וקיומו זה יוצר את שמריו. נושאי הרישה והחוצפה של עקבת הדמשיכה, אשר ירגז כל לב לזוכן. אם כן, מה הם השמרים של תקופת הגאולה? נושאי הרישה והחוצפה של עקבת הדמשיכה. הרשעים, החצופים, התפיסות הרשיות, התפיסות החצופות והרשעים והחצופים עצמם. אלה השמרים, ומי שיש לו בעיה עם, עם הרשעות והחוצפה, הוא לא מבין איך נוצרת אומה. כי הוא לא מבין איך נוצר יין. מי שיקח את, מי שיקח את החבית הזאת באמצע הסיסה שלה, הוא פותח אותה, והוא רואה איזה גועל נפש בריבוע יש פה, הוא לא מבין בכלל מה קורה פה, והוא כל הזמן ינסה להכין יין חדש מענבים חדשים, קרי להקים מדינת ישראל חדשה על גבי מדינת ישראל שהוא זרק אותה מזמן לים וכו', אז חבל לא לזמן, הוא לא מבין איך נוצר יין. יין נוצר דווקא על ידי השמרים. השמרים דווקא הכלים שבתוכם אתה יכול לנפוח את הערך, את הגודל, את הנשמה. כלים קטנים, תוכן קטן. כלים גדולים, תוכן גדול. האור, כמו שכותב הרב, הוא לפי הצל. סליחה, הצל הוא לפי האור. אתה רואה צל גדול, אתה יודע שיש כאן אור גדול. אדם גבוה, יש לו צל ארוך. אדם קצר, כן, אדם נמוך, יש לו צל קצר. אז כגודל האורות, ככה צללים. אז כשאנחנו רואים צללים גדולים, זה מראה שיש אורות גדולים. כך צריך להסתכל על זה, ולא להפך. כן. לא, זה נכון תמיד. אבל בוודאי לדור גאולה, שזה בעצם סיכום של ההופעה האנושית, הישראלית, שתביא את העולם לתיקונו.
לדוגמה, בתקופת
שלמה
המלך,
דוד
המלך, לא היו שמרים. זאת אומרת,
דוד
המלך היה
דוד
המלך?
למה,
דוד
המלך לא היה תקופה של שמרים?
ואז הוא
ירש, אוקיי, אז לכן הזכרנו כמה פעמים, דוד ושלמה תקנו בוני ירושלים, דוד ושלמה זה חטיבה אחת. דוד הביא לידי ביטוי יותר, אפשר לומר, את הצד של זרע בהמה, ושאול ושלמה, סליחה, הביא יותר לידי ביטוי את הצד של זרע אדם, באופן יחסי. ושאול ביחס לדוד, זרע בהמה, זרע אדם. לא התוכן, הכלים. לא התוכן, הבסיס זה הכלים. קודם
אמרנו שהשמרים זה הבסיס ליין, וזה בעצם זה מה שאומר בעצם, כל הרישה בעצם, ולפי מה שאמרנו קודם אמרנו, של הרישה הכי מוצפה והכי גבוהה שיש, כופרים להכיס, זה בעצם הבשר שם.
תראו, אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, אבל בואו נגיד זה משפט אחד. באורות התשובה, כמדומני הזכרנו את זה באחד השיעורים, בפרק כמדומני ט' ז' בסופו. אז אני משתמש רגע במשל, וזה מה ששם הרב כותב. אם אני רוצה להסתכל על אור הפלורסנט הזה, אני צריך משקפי שמש?
כן.
מה כן?
לא.
לא. אתה מסתכל משקפי שמש על הפלורסנט?
כן.
לא. זאת אומרת, כדי לקבל אור קטן של פלורסנט, אני לא צריך משקפי שמש שיחצצו בין העיניים שלי לבין האור של הפלורסנט. יפה. כדי להסתכל על השמש, אני צריך משקפי שמש?
כן.
כלומר, מה למדנו מכאן? שכשיש אור קטן, אפשר לקבל את האור בלי כלים. כשיש אור גדול, צריך לקבל איזה כלים, צריך לקבל את האור דרך כלים, קרי חוצצים, קרי מסקים שמאפשרים את קבלת האור. כלומר, המשקפי השמש שנראים כחוצצים בעד האור, הם בעצם אלה שמאפשרים את קבלת האור. אומר הרב באורות התשובה, מה זה משקפי השמש? הרשעה. משקפי השמש זה הרשעה, זה הרשעים, זה כל מה שאנחנו רואים, את כל הקלקולים של זרע בהמה.
של פושעי ישראל.
של פושעי ישראל, ולאו דווקא. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע אור גדול על ישראל, והאור הגדול הזה אין כלים להכיל אותו, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מרכיב משקפי שמש על המציאות. מה הם משקפי שמש? הרשעה, אומר הרב למשל, או שאני אומר, הייתי אומר ככה, משקפי השמש הכי חמורים שהקדוש ברוך הוא הרכיב על המציאות, איך קוראים לזה?
שואה.
הקדוש ברוך הוא רצה להשפיע אור גדול הנקרא חזון הנביאים, התחלת בית שלישי, הרכיב על המציאות משקפי שמש. כדי שנוכל לקבל את האור הגדול הזה. למה? הסברתי מספיק.
אתה מדבר את המשל, לא תתאר את המשל.
תן לי להסביר עוד דקה. אתה ילד בן 5, רואה אותי מסתכל על השמש עם משקפי שמש. מה אתה אומר לי? היי, למה אתה מסתכל עם איזה חציצה על המשקפיים? על השמש? המשקפיים הם סוג של חציצה בין העיניים שלך לבין השמש. תוריד את המשקפיים. כלומר, נדמה לילד בן 5 שהמשקפיים רק מפריעים למפגש בין העיניים לבין האור. נכון. עכשיו, אתה בן 25, אתה רואה אותי משקפי שמש. מה אתה מבין? שאדרבה, האור של השמש הוא כל כך גדול, כל כך עליון, שהמשקפיים שלי לא יכולים לקבל אותו, שהעיניים שלי לא יכולים לקבל אותו באופן ישיר, לכן הם צריכים לקבל אותם דרך איזושהי חציצה, דרך איזשהו מסך. הנמשל. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע אור גדול על העולם. אנחנו האדם שרוצה לקבל את האור. עכשיו, אור גדול לא זקוק למשקפי שמש. אור קטן, לא זקוק למשקפי שמש. אור גדול, זקוק למשקפי שמש. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עלינו אור קטן, הוא משפיע עלינו בצורה ישירה, הכל בסדר. רוצה להשפיע עלינו אור גדול, אין לנו כלים להכיל את זה. אז הוא צריך לשים איזה חציצה, כמו המשקפיים, כדי שנוכל לקלוט את האור הגדול. יוצא הפוך על הפוך. שככל שהרשעות, שהכפירה, שהבהמיות, שזרע בהמה יותר שולט במציאות, מה זה מגלה? שהאור שצריך להתגלות דרכו, האור שהולך להגיע הוא יותר גדול. אני לא מסתבך, אני מסביר ברור, אתה מסתבך. רבותיי, שנייה, מקור. אורות התשובה, פרק ט"ז, פסקה י"ב, סוף פרק ט"ז. הרב קורא לצדיקים, יש שני סוגי צדיקים, צדיקים בהירים וצדיקים שאינם בהירים. הצדיקים הבהירים הם יודעים שכל קלקולי החיים וכל הרשעה זה סך הכל משקפיים, אני קורא. הצדיקים הבהירים, אני מדלג, קורא רק את מה שצריך. הצדיקים הבהירים הם מעמידים, הם מבינים את כל התכונה של השכלות ושל הרשע של העולם, נקרא לזה זרע בהמה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בין שמופיע על ידי אומות העולם, בין להבדיל אלף אלפי הבדלות על ידי ישראל, הם מעמידים את כל התכונה של השכלות ושל הרשע של העולם בתור מסקים שהם רק מתקנים את הזרחת האור, מכינים לו מקום שיוכל להאיר בעולם, משקפי שמש, אבל לא מקלקלים ולא מהרסים אותו. אומר הרב, והדבר תלוי במידת האור עצמה, כי אורה קדושה מצומצמת, אם הקדוש רוצה להשפיע אור קטן, אור קדוש מצומצם, הלו אינה צריכה סיתומים, היא לא צריכה איזה סתימה, איזה חציצה, איזה מסך, כדי לאפשר את ההנאה מזיבה. קצת מדלג. אבל מה שאין כן, אבל הצדיקים הבהירים, מה שאין כן גורל הצדיקים העליונים, אני מדלג טיפה, הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. אין כלים שמסוגלים להכיל את האור הזה. ועם כל זה, הקדוש ברוך הוא החליט שהגיע הזמן להשפיע את האור הזה. ועם כל זה מוכרח הוא להיות מאיר בעולם. והכרח הוא מצד טבע העולם, שיהיו מסקים רבים להסתיר את האור, שזה המשקפי שמש, הם יהיו הכלים שדרכם יהיה אפשר לקבל את האור, אלה השמרים של היין. והמסקים הם הרשעה ונושאיה. אז כשם שאי אפשר יין בלא שמרים, אי אפשר לעולם בלא רשעים. כשם שאי אפשר לאור גדול במשקפי שמש, אי אפשר לעולם בלא רשעים. והמסקים הם הרשעה ונושאיה. ונמצא שכל אלה, כל הרשעה והשכלות וכל הבהמיות וכל הקלקולים, בקיצור, כל הכותרות של העיתונים, גם הם, גם כן, שכל אלה גם כן מכלל תיקון סדרו של עולם. זה חלק מהכלים שדרכם הקדוש ברוך הוא משתמש כדי להופיע את אותו תוכן אלוקי עליון שרוצה להופיע בעולם.
למה הם קשורים לקבלת האור? אני רוצה להבין למה הם מושפעים מזה שהשם רוצה להשפיע עליהם.
מישהו יכול לעזור לי להסביר לך אני יותר טוב? נאמרו לי המילים. מושיקו, אתה מוכן לענות לו?
למה מושפעים מזה שהאור האלוקי צריך להגיע אליהם? מה הם קשורים?
אתה לא שואל של הבורא, תשאל של הבורא.
יש את המשקפיים, אמרתי שיש משקפיים, לא צריכתי להבין איך אני מושיל את הרשע המשקפיים.
מה זה משקפיים? משקפיים זה חציצה בפני, בוא נגיד אחרת רגע. האור של השמש הוא 100. בסדר, יפה. אני עונה לך, האור של השמש הוא 100. יפה. דרך משקפי שמש אני רואה אור 100?
לא.
לא. אני רואה אור 50. כלומר, יש איזה 50 שצומצמו. מה זה 50 שצומצמו? מי צמצם את 50 האלה?
המשקפיים.
המשקפיים האלה, בנמשל, רשעות. כסלות, מלשון כסיל, מה? סיכלות. אני רוצה לשתות את הקפה, מושיקו, אז בכלל,
נכון. אם המשקפיים, אולי אתה בכלל לא יכול להסתכל על השמש, לא היית מקבל כלי, אתה צריך את הכלי, הרשעים, לא לכאורה, הם כלי שבעזרתם אתה מקבל את האור, חלק מאוד, בסדר, המטרה שלנו זה לחשוף לאט לאט,
דרכם הציר, דרכם כן, הם הצינור האלוקי לקבל את האור.
זה מה שאנחנו מנסים ללמוד פה.
זה לא הפוך שעה, זה לא אמרנו שעה, זה מה שקשה, זה לא הצדיק מעביר את
האור. חבר'ה, אתם מסיים למה קורה פה? אנחנו שואלים, למה אנחנו נזקקים לזרע בהמה? מה אמרנו עד לפני אורות התשובה? עד לפני אורות התשובה אמרנו בעצם שאנחנו נזקקים לזרע בהמה, כי צריך כוחות בעולם הזה, שהם יהיו הכלים, הם יהיו האמצעים, כדי שנוכל ליצוק לתוכם תוכן. אומר הרב אורות התשובה יותר עמוק מזה. זה לא רק שהממדים של זרע בהמה הם הכלים והתשתית או הבסיס, הטכנית, כדי ליצוק לתוכם את התוכן. אלא הם המאפשרים את הופעת התוכן הזה.
זה לא הפוך שהקדושה היא זאת ששולט ומבירה את הסימן.
ברור שהכל מתחיל מהקדושה, אבל הדרך המעשית שדרכה מתגלה הקדושה בעולם הזה, היא דרך המסקים.
ולכן
עם השמרים.
הרב, אפשר להגיד את הדוגמה הזאת ששמואל הקטן אומר, ונפול אויביך אל תשמח.
כן.
שברגע שאנחנו משמידים או יוצאים למלחמה, אנחנו לא יוצאים רק מתוך זה רק לניצחון. ברגע שבעולם ישפיע את הטוב, שיש את המחיצה.
כן, אבל למה זה קשור לפה?
למה זה קשור לפה? זה אותו מחיצה. שאנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו רוצים להסיר את המחיצה, שבעולם יתגלה.
אתה אומר מצד המחיצה.
כן,
הבנתי, הבנתי. אוקיי.
זה הכל דבר.
נכון, הרישות שבעולם זאת המחיצה, אבל דווקא דרך המחיצה הזאת יופיע טוב. כן.
אני לא מבין,
אני אומר
שזה
הכרחי
שיש חישה, כי אתה מגדיר את הרישה כאילו זה הצד המושך לבהמי.
נכון.
אפשר להיות צד בהמי בצדקות.
מה?
צדקים מצד הבהמי.
לא, בהמשך הדרך התאחדו הכוחות, נראה בהמשך. כן, כמו שהרב תיאר במקור חמש. במקור חמש הרב תיאר את התאחדות הכוחות. אולי רגע עוד משפט אחד חסר פה. תסתכלו רגע במקור ארבע, אני כבר עונה לך יעקב. במקור ארבע. אז בשלב הראשון, במקור ארבע, יהיה איזה מין מציאות של תערובת כזאת, שזה בעצם השמרים, שזה הצד הבהמי, והיין שזה הצד האלוהי, וקיום היין זה בעצם מחויב להופיע עם השמרים ביחד, כי השמרים הם אלה שיוצרים את היין. בסדר, ומה זה השמרים האלה? נושא הרישה והחוצפה, שליק ודד משיחה שירגס כולב לזוכן. יפה. אומר הרב, אלה הם הצדדים האחורים. הכותרות של העיתונים כמשל, כל הופעותיו השונות של זרע בהמה על שיא בהמיותו, אלה הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והמשמח מתהווה על ידם. אי אפשר להגיע אל אותה צלילות של יין ללא השמרים שהם בעצם אלה שמאפשרים את הופעת היין הזה. עכשיו מה יקרה בסוף התהליך הזה? וסוף המהלך הוא שיקוע השמרים בתחתית החבית, כלומר מה נמשל בזה? הנמחת הכוחות הרישיות בתאום החיים, ואז מתבטל מהם כל תוכנם המחי והמזעזע. זאת אומרת, עכשיו אני מחבר את 4 ו-5. מצד אחד, זרע אדם זקוק לזרע בהמה, שייתן לו את כוחות החיים, את הרצון הגס, את הנפש. זה מקור 5. מצד שני, יותר מזה, דווקא כשהגוח רוצה להשפיע אור גדול, אורות התשובה, אז הוא צריך את הרצון הגס כחוצץ בעד אותו אור גדול. ג', אחרי שהשמרים יתנו את מה שהם צריכים לתת לזרע האדם, א', להשלים אותו, וב', שהוא יופיע דרכו, יש שאריות של שמרים שבהם אין צורך. יש זרע בהמה שאותו צריך לסלק. יש צד אדם שבבהמה שאותו צריך להוציא, ויש צד בהמה שבבהמה, או תחתית בהמה שבבהמה, שאותו צריך לסלק. ברור, אז פסקה 4 משלימה את 5 ו-5 את 4, כלומר, יש צד שזרע בהמה וזרע אדם, לא רוצה להגיד יתאחדו, אלא ישלימו זה את זה, ויש צד שאחרי שזרע האדם קיבל מזרע בהמה את מה שהוא צריך לקבל, א', כמשלים אותו, כתשתית לו, וב', כמאפשר את ההופעה שלו, יש צדדים בזרע בהמה שצריכים לזרוק אותם לזבל. ולכן בתחתית החבית, אחרי שהשמרים הפכו כבר ליין, יש שם שארית סופית כזאת, של הקליפה והזג ואולי קצת מהבשר עצמו, שכבר אי אפשר להוציא מהם יין. ואת כל הג'יפה הזה, הזו, זורקים לפח. תסתכלו אחר כך בעולת ריאה, הזמן אני קצת התקצר, בעולת ריאה, שם כתוב, העולה, קודש קודשים, הוא תאונה אפשט, אפשט, וניתוח וקליל האישים. אז תסתכלו שם מה, 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 מה ששם הרב אומר, משפט אחד לענייננו, העולה כולה עולה אל השם, הכל קודש קודשים, חוץ מדבר אחד שלא עולה אל השם. מה זה? אפשט. מה זה אפשט? צריך להפשיט ממנה את האור. כלומר, יש ממד תחתיתי בהמי, שאפילו בקורבן עולה, שהכל עולה להשם, הוא לא עולה להשם. יש צעד שהוא לא יכול להתערב לקידוש השם, אלא שמרים בתחתית החבית, אלא זרע בהמה, בהמד היותר בהמי, אחרי שהוצאנו ממנו את כל מה שאפשר וצריך להוציא ממנו. ולכן, בסוף המהלך הוא, שיקוע השמרים בתחתית החבית, הנמחת הכוחות הרישיות בתאום החיים, הוצאנו מהם כבר את היין, מה שאי אפשר להוציא יין זורקים לפח, ואז מתבטל מהם כל תוכנם המחיב ומזעזע. אבל מה יקרה באמצע הדרך בתהליך עצמו? אבל בהמשך יצירתם, תהליך הגאולה זה תהליך יצירת יין, רבותיי, תהליך הופעת גאולה במדינת ישראל הוא תהליך יצירת יין. מי שיפתח עכשיו את מדינת ישראל, יפתח את החבית שנקראת מדינת ישראל, מה הוא רואה שם בפנים? בטח לפני בחירות. הוא רואה הרבה ג'יפה בפנים. הוא קופץ מפה והוא קופץ משם. נכון, כל אחד, מצד אחד אתה רואה הערות של יין, ומצד שני אתה רואה הערות באלף של יין, מצד שני אתה רואה הערות של שמרים, והכל מורבב וזה מסריח ומגיל. ואנחנו מתקדמים בתהליך הזה, עברו איזה 100 שנה כבר ברוך השם. אבל בהמשך יצירתם, עד שאנחנו מקבלים את היין הצלול, אחרי שתחתית השמרים שקעו בתחתית החבית, אבל בהמשך יצירתם, שינם הולכים ביחד עם היין, שהבשר של הענבים והמיץ, הכל מורבב ביחד, חיי האומה ורוחה מתעורר, הם מאחרים אותו, מאחרים את הלב, מאחרים את הרוח, והלבבות רועשים למראה התסיסה. מי שיפתח את החבית, מה הוא רואה? בלגן אחד שלם. רגע, מה קורה פה? מי מושך? לאן מושכים? מי... זרע בהמה, זרע אדם? מה קורה כאן בארץ הזאת? וינוח הלב וישקוט במכונו, מה מאפשר את המבט הנכון ואת הסבלנות ואת המוכנות להיות שותף בתהליך הזה של יצירת היין, וינוח הלב וישקוט במכונו רק למראה העתיד. אנחנו יודעים שיש כאן המשך לתהליך הזה ויש סוף לתהליך הזה. וסוף התהליך הזה זה היין שבסופו ישקעו השמרים. חוץ מאותם השמרים שהפכו ליין, יש שמרים שבאמת אנחנו נזרוק אותם בסוף. וינוח הלב וישקוט במכונו רק למראה העתיד, שנקבל יין צלול, שהיין הצלול הזה הוא מכוח השמרים, חוץ מהשמרים שישקעו בתחתית החבית. ההולך אותו העתיד, ההולך ועושה את מסילתו במפלאות תמים דעים, בפלא של הנהגה האלוקית השלמה, מי ייתן את האור מתאמה. לא אחד, רק כתוב בחושו אחד, הוא יודע להוציא את האור, מתאמן. לחוד, שלמות הצורה מוכחת להיברא. שלמות הצורה מוכחת להיברא. למה בדור שלנו זה קיצוני? כי בדור שלנו זה גאולה האחרונה, זהו, סופית. הכל, צריכים את כל העוצמות של זרע בהמה, צריכים את כל המהויות של זרע האדם, וצריכים ביחד לבנות שלמות צורה. אז זה מופיע במקסימום האפשרי. מה? הכנה, בית ראשון זה הכנה, בית שני זה הכנה, בית שלישי זה האידיאל הגדול. אנחנו מאמינים, כשנלמד גאולן נדבר על זה, כן. בוא נראה את זה, יש לזה הרבה מקורות. מקורות, ברור, אנחנו נראה את זה בחזל. אתה שואל שתי שאלות, א', מי אמר שזאת גאולה, ב', מי אמר שזאת גאולה האחרונה. כשנגיע לסוגיית גאולה, נדבר. שמת לב אחד, אתה ממשיך אותנו כל הזמן קדימה. רגע, יותר נרגעת ביחס לשאלות הראשונות עכשיו? לחוד לא נרגעת עדיין עם הלחוד הזה. אם לחוד נרגעת. בסדר, אבל הלחוד הזה קצת יותר. יופי. השלמות הצורה מוכחת להיברא. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים אלו על אלו. טוב, אנחנו נמשיך את הדברים בעזרת השם מחר בשעה 14:15. יישר כוח.